לא את דברים העת הזאת, מראש אני אומר ש... לא נאריך בדברים. את תשובה העת הזאת ואת מלחמה. עת לדבר ועת להילחם. בשעה שכולנו במלחמה, עת מלחמה היא גם עת תשובה. בשונה מהשולחן ערוך, אין הלכות תשעה באב או הלכות 17 בתמוז ברמב״ם. יש הלכות תעניות. רק בפרק החמישי בהלכות תעניות אומר הרמב״ם שבניגוד לכל התעניות שעליהם הוא דיבר מקודם, שכל עניינם זה תשובה וזעקה, ונדבר עליהם עוד רגע, בניגוד לתעניות הללו שאינן תעניות קבועות אלא נקבעות על פי הצרכים, יש שם ימים שכל ישראל מתענים בהם מפני הצרות שאירעו בהם, כדי לעורר הלבבות ולפתוח דרכי התשובה. יהיה זה זיכרון למעשינו הרעים ומעשי אבותינו שהיה כמעשינו עתה, עד שגרם להם ולנו אותן הצרות. שבזיכרון דברים אלו נשוב להיטיב, שנאמר והתוודו את אבונם ואת אבון אבותם וגומר. ואלו הם הימים הקבועים, יום שלישי בתשרי שבו נהרג גדליה, ועשירי בטבת שבו שמח מלך בבל, ושבעה עשר בתמוז, וחמישה דברים הראו בו, ותשעה באב, וחמישה דברים הראו בו. וארבעת ימי הצומות האלו, הרי הם מפורשים בקבלה. צום הרביעי, וצום החמישי, וצום השביעי, וצום העשירי. וכאן מתחיל הרמב״ם לפרט את דיני הצומות הללו. בעיקר את דיני תשעה באב. הוא מסיים את דבריו, וברגעים כאלה חייבים להזכיר את הסעיף החותם את הלכות העניות, את הפרק הזה. כל הצומות האלו עתידים לבטל לימות המשיח. אני יודעתי הרמב"ם אומר כל הצומות האלו, הכוונה היא לארבעת אלו, לא לתעניות שעליהם הוא דיבר בארבעת הפרקים הראשונים. כי לפי הרמב״ם אין בין ימות המשיח לבין העולם הזה אלא שיעבוד מלכויות בלבד. לכן ענייני תשובה צריך להמשיך לעשות גם בימות המשיח. אבל הצומות האלו עתידים להיבטל בימות המשיח. למה? כי בעזרת השם ירושלים תיבנה והבקעת החומות ייפסק וכל מה ששייך לזה. ולא עוד, כך מסיים הרמב״ם, אלא שהם עתידים להיות ימים טובים וימי ססון ושמחה, שנאמר כה אמר השם צבאות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי, יהיה לבית יהודה לססון ולשמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלום אהבו. ועוד לפני שאני אלך לה, מה שבאמת אנחנו צריכים לתת עליו את הדעת, על הרהורי התשובה של יום נורא כזה, גם אלמלא הוא היה יום י' ז' בתמוז. אני רק רוצה לשים לב למשפט אחד שבו הרמב״ם פתח. יש שם ימים שכל ישראל מתענים בהם מפני הצרות שהראו בהם, כדי לעורר הלבבות ולפתוח דרכי התשובה. זה הבנתי. את זה צריך לעשות, יגיד הרמב״ם, עוד מעט, כלומר לפני כן. כל פעם שיש צרה, הצרה קורית כדי שאנחנו נתעורר לתשובה. אבל על הימים האלה שהם קבועים, אומר הרמב״ם, זה צריך לפתוח דרכי תשובה, והוא מוסיף. ויהיה זה זיכרון למעשינו הרעים, ומעשה אבותינו שהיה כמעשינו עתה, עד שגרם להם ולנו אותם הצרות, שבזיכרון דברים אלו נשוב להיטיב. אני לא מבין מה הוא אומר. אני מבין שאם קורית לי צרה עכשיו, אני צריך להרהר הרהור תשובה. אבל אם היום הובקעו חומות העיר, אם היום נשברו הלוחות, אז זה זיכרון למעשי אבותינו שהיו מעשים רעים. אז למה הוא אומר שזה צריך להיות זיכרון למעשינו הרעים ומעשי אבותינו שהיה כמעשינו עתה? למה? אתם יודעים מה היה פה בבית שני ב-17 בתמוז? 17 בתמוז זה לפי בית שני. אתם יודעים מה היה פה? שנאת חינם כזאת שעליה הובקעו חומות העיר. בבית ראשון היו פה עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. אז מה פירוש? שמעשי אבותינו היו רעים כמעשינו עתה? למה? למה אומרים כך? זה רמב״ם שמחייב הבנה. עד שגרם להם ולנו אותם הצרות. לא נכון? להם נחרב הבית. אבל אצלי, אם לא הייתה עכשיו מלחמה בלבנון, סך הכל די רגוע. למה אתה אומר שמעשיהם הרעים הם רעים כמעשינו אתה, והצרות שלהם הם כצרות של מה? אתה לא רואה את החלק הטוב? זה הפוך ממה שאנחנו רגילים לדבר בו, לא? יודעים מה אומר הרמב״ם? שאם בית המקדש לא נבנה, הוא ברגע זה חרב. אם הוא לא נבנה, אז עכשיו הלהבות עולות. אם הוא לא נבנה, אז עכשיו השריפה. היי, אתה לא מבין את זה? ואי אפשר לחיות כך כל יום ויום? אז בשביל זה יש י' ז' בתמוז. לא בשביל זה יש מלחמה בלבנון בי' ז' בתמוז תש' ס' ו'. בשביל זה יש י' ז' בתמוז בלי מלחמה בלבנון בתש' ס' ו' עם חטופים. כי המשוואה פשוטה, זה הפוך ממה שאתם חושבים. מה אומר ההיגיון? אבותינו מעשיהם היו כל כך רעים עד שבית המקדש חרב. אני אומר ההפך. אם שנאת החינם שלהם הייתה כזאת שגרמה לחורבן הבית, אז איך אתה חושב שהבית יכול להיבנות אם תיפסק שנאת החינם הזאת? ואם הוא לא נבנה, סימן שהיא לא נפסקה. אם היא לא נפסקה, סימן שאני אשם בזה שזה לא נבנה. אז אותה סיבה עם אותו עניין, מעשיהם היו רעים כמעשינו אתה. מה נכון השאלה? זה פשוט. אלא אם כן אתה לא חושב שזה חרב בגלל זה. כשאני אומר שהבית חרב בגלל X, אז בעבור X הבית ייבנה. אלא אם כן אתה לא מאמין בזה. ואז זה סתם חמור מאוד. אז בעצם כל מי שלא נבנה בימיו, לא רק כאילו נחרב בימיו, אלא כגרסת הירושלמי, כאילו הוא החריבו. אז הלכה ראשונה ברמב״ם בפרק חמישי בהלכות העניות באה להגיד לא יכול להיות. לא יכול להיות שחורבן המקדש הוא אירוע היסטורי אצלך. אם הוא לא אירוע הווי, אז זה עצמו גוף הסיבה לחורבן. אלא שזה דבר שאי אפשר להרגיש אותו כל דקה וכל רגע. אז נקבעו ימים מיוחדים. בעניינם זה לפתוח דרכי התשובה, לעורר הלבבות, לזכור את מעשינו הרעים ומעשי אבותינו שהיה כמעשינו עתה. זה רמב״ם נורא והיום. כשאומרים קמצא ובר קמצא, אתה אוטומטית חושב על לימוד תולדות הבית השני. אומר הרמב״ם, קמצא ובר קמצא, תבדוק מה היה היום בבוקר. זה לא שיעור בתולדות הבית השני. ואם אצלך זה שיעור בתולדות הבית השני, לא הבנת כלום מי"ז בתמוז ותשעה באב ועשרה בטבת וצום ליה. זה א', כך צריך להגיד אילו היינו בי"ז תמוז רגיל. היינו בי"ז תמוז והחומות שהובקעו לא נפרצות מחדש כדי שאנחנו נלך ונגלה מהם קידוש השם. אבל מה אנחנו צריכים לעשות בי"ז בתמוז, שבפני עצמו עוקף עשרות מונים את כל הסיבות והנימוקים שהרמב״ם הביא כדי לעשות תענית גם בלי י"ז בתמוז? מצוות עשה מן התורה, פותח הרמב״ם בפרק א' הלכה א' בהלכות העניות, וצריך לחזור אליה שוב ושוב ושוב בכל תענית ציבור ובכל יום. מצוות עשה מן התורה, בניגוד למה שאמרנו בפרק חמישי שזה קביעות מדי רבנן, לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבוא על הציבור, שנאמר על הצר הצורר אתכם והריעותם בחצוצרות, וכי תבואו מלחמה בארצכם על הצר הצורר אתכם. הרמב״ם לא מצטט את כל הפסוק, הרמב״ם מצטט על הצר הצורר אתכם. אז מה זה נקרא צרה שבאה לציבור? לא עלינו, צרה בריאותית, מוות, מגפה, מפולת כלכלית נוראה שגורמת לצרות גדולות. אבל מה המקור של הפסוק? וכי תבואו מלחמה בארצכם. זה מקור הפסוק. אגב, פסוק קשה בעברית. איך צריך להיות כתוב? וכי תבוא מלחמה בארצכם, או וכי תיצאו למלחמה בארצכם, או וכי תבואו למלחמה, אבל לא באים למלחמה בארצכם. מה זה וכי תבואו מלחמה בארצכם? צריך להסביר לנו את זה בכלל. שמלחמה באה לאט לאט ומכל מיני מקומות. אולי פעם לא הבינו את הפסוק. וכי תבואו מלחמה בארצכם. על הצר הצורר אתכם. קודם כל להגדיר את הצר. נפסיק להשתעשע המטומטמות הזאת, שאחד צר ואחד לא כל כך צר, ואחד צר נחמד ואחד צר לא נחמד. צריך להגדיר את הצער הצורר אתכם. צריך גם עוד דבר אחד, להבין שהמלחמה היא בארצכם. אין מלחמה רק בגוש קטיף. אין דבר כזה. ואם לא מבינים את זה, אז מזכירים לנו את זה מעוד מקומות. אין מלחמה בשדרות. אין קסם מקומי. אין מלחמה בקריית שמונה בלי תל אביב. אם מבינים, טוב. אם לא מבינים, נבין בתל אביב. וכי תבואו מלחמה בארצכם. כשיש מלחמה, אתם כולכם צריכים להבין את התחושה של תבואו. ומכאן לומד הרמב״ם, כל ענייני צרה וצוקה אחרת, שבכלל קוראים לכל ציבור מסוים. הרמב״ם עוד יגיד שהוא מדבר על זה, שאם בעיר מסוימת, במקום מסוים, בקהילה מסוימת, יש צרה, אז מצוות עשה של תורה לזעוק ולהריע. זה נלמד מהמלחמה. והפסוק מדבר על ארצכם. הפסוק לא מדבר על משהו אחר. הכל נלמד מהמלחמה בארצכם. למה? למה הפסוק לא אומר וכי תבוא צרה? למה הפסוק מדבר על מלחמה בארצכם? הרי אם הפסוק בא ללמד על כל צרה שתבוא על הציבור בכל מקום שהוא, אז למה הפסוק מדבר על משהו ספציפי וצריך ללמוד מזה אחרי זה על הכל? אני חושב שזה בא ללמד ונמצא למד. כשיש צרה במשפחה, יש מעלה אחת גדולה מאוד. קשה להגיד את זה לכל רם. כל אחד מרגיש שזה קרוב אליו. קשה להגיד את זה עוד יותר, אני אגיד את זה יותר ברור. כל אחד חושש שזה מחר יכול להגיע אליו. כשיש מגיפה, כשתרנגולת אחת חולה במגיפה, בלול אחד בדרום, כל אחד מרגיש את זה בצלחת, בצפון ובמרכז. אבל כשיש קסמים בגוש קטיף או בסדרות, אפשר לשלוח סוכריות. בעיקר לא להפסיד את המונדיאל. כי יש גבול למה שאדם יכול להפסיד. וכי תבואו מלחמה בארצכם, זה בארצכם, אם אתם לא תבואו ולא תקלטו שזאת מלחמה, זה יצטרך להיות פי אלף. עד שתקלטו. ובמקרה שאנחנו יושבים עכשיו פה באולם בשקט, והחבר'ה בקריית שמונה יורדים הלילה למקלטים. אנחנו לא צריכים להיות במקלט, אנחנו צריכים להרגיש במקלט. הרגע השנייה, כי בקריית שמונה נמצאים במקלט. אז אני במקלט. כך צריך היה להרגיש לפני שנה, שיורד עליי פצמר, כי אני עכשיו בכפר דרום. גם אם יש מונדיאל. מחילה מהפגיעה בקודש. וכי תבואו מלחמה בארצכם. מה שהגיוני לך בספק שפעת של ספק תרנגול בצלחת שלך, ועם שלם קופץ. צריך כנראה מלחמות שלמות כדי להבין שזה הגיוני קצת יותר, אבל לפחות לא פחות, שיהיה אותו דבר, לא יותר. שמכריזים על כל אחד ואחד מאיתנו מלחמת השמדה טוטלית. לא אתמול. עוד מעט תראו איך הרמב"ם מנתח. איך הצרה היא חסד. אני חוזר לסעיף, להלכה א', מצוות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבוא על הציבור. כל צרה שנאמר על הצר הצורר אתכם והריעותם בחצוצרות. לא לחינם הרמב״ם התחיל את הציטוט מאמצע הפסוק והתכוון שנדע את הפסוק או לא. כלומר, כל דבר שייצר לכם, כגון בצורת ודבר והרבה וכיוצא בהן, זעקו עליהן והריעו. לזעוק ולהריע. לזעוק בפה ולהריע בחצוצרות. נו, נשאלת השאלה, בשביל מה לזעוק? מה זה עוזר? ולשאלה הזאת יש שתי משמעויות. האחת, מה זה יועיל? במובן החיובי של השאלה. אני רוצה להילחם. זו שאלה טובה, אמיתית. בסדר, אבל כרגע אתה לא במלחמה. אני צריך להבין באמת למה הזעקה היא בעלת ערך ברגע זה. למה התורה שנשוב ונלמד בבית המדרש עוד שעה קלה ונמשיך ונעסוק בה פי אלף יותר בכוח עכשיו, והזעקה וההרעה היא חיונית כרגע? זה בעיה אחת, זו שאלה אחת. מה ערך הזעקה? אני רוצה לעשות מעשה. זו שאלה שבאה ממקום חיובי. לא הבנתי את ערך הזעקה. בשביל מה המילים? בשביל מה דיבורים? זו אגב שאלה שהיא לא שלילית, היא באמת נובעת ממקום חיובי, אם כי היא לפעמים באה ממקום של גאווה, ממקום של מעצמה. מה הערך של המילים? מה הערך של הדיבורים? מה הערך של התפילות? אבל זו שאלה חשובה שצריך לדעת להתמודד איתה. יש שאלה שנייה, מה הערך בלזעוק? היא שאלה קשה מאוד. למה אתה כל הזמן יורד כל כך על המונדיאל? לא צריך לדעת להמשיך? איך אדם יכול לחיות אם הוא לא יהיה רגוע, אם הוא לא ימשיך? או בעברית אחרת, איפה האיזון? כמה צריך להמשיך ולחיות נורמלי ועסקים כרגיל? וכמה צריך לעצור ולזעוק ולהריר? כל רגע צריך, די, אי אפשר, אי אפשר לחיות כך. מבינים את החלוקה? אלה שתי שאלות אחרות, אלה שתי שאלות טובות מאוד. קודם כל, מה ערך הזעקה? תן לי לפעול. זה נובע ממקום של רצון לפעול. זה קשור להמון דברים. שנה שעברה שאלנו את עצמנו את זה כל הזמן, מה ערך הזעקה? צריך ללכת לפעול בגוש קטיף, ללכת לפעול בעשייה, מה ערך הזעקה? זו שאלה חשובה מאוד. אחת, שאלתו של העושה. השאלה השנייה היא שאלה פסיכולוגית מאוד חשובה גם כן. בהחלט יש ערך. תארו לכם שהקדוש ברוך הוא לא היה לנו, נותן לנו את האפשרות לשכוח קצת, לשכך כאבים, להירגע. אי אפשר לחיות כל הזמן בזעקה. מה תורת האיזון? גם לזה הרמב"ם מתייחס. מצוות עשה מן התורה לזעוק ולהריע, הוא אמר בהלכה א', עכשיו הלכה ב'. ודבר זה לזעוק ולהריע, בשביל מה הוא בא? שימו לב שבתשובתו של הרמב״ם יש תשובה לשתי השאלות. אני יודעתי. ודבר זה מדרכי התשובה הוא. זה חלק מדרכי התשובה. זה לא בהלכות תשובה, זה מדרכי התשובה. שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו, מה יצא? זוכרים שחילקתי לשתי שאלות? מה יצא מלזעוק אני רוצה לעשות? והאם לזעוק לא מפריע לרוגע הנורמלי שאדם זקוק לו? שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו, ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הוא רע להם. ככתוב, אבונותיכם היטו. כלומר, זו נקודה עצומה. יש מלחמה. מה הדבר הראשון שצריך לעשות כשיש מלחמה? אין שאלות. מה הדבר הראשון שצריך לעשות כשיש מלחמה? להילחם. ודאי. מה השאלה הראשונה שאתה שואל את עצמך? תגובה ראשונה של, 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 של שר ביטחון, של רמטכ"ל, מה התגובה הראשונה צריכה להיות? ממשלת לבנון אחרי. ממשלת סוריה אחרי. האויב הזה. מי הכתובת שאותה אני צריך עכשיו להרוג? כלומר, הכדור יצא מפה, לאן אני שולח אותו חזרה? זו שאלה נכונה מאוד. אבל העיסוק בשאלה הזו יש בו סכנה. ככל שאני עסוק יותר בלהחזיר את הכדור למקום שממנו הוא נורא, אני יותר משחרר את עצמי מהאחריות המוסרית לזה שזה המצב. כי כרגע אני עסוק בלשתק באש את מקור האש. נכון, שם מקור האש, אבל כאן מקור הבערה. אתה היית יכול לעשות בעולם בית תפילה לכל העמים אם היית מתנהג אחרת. אתה, אני, אתה. ככל שאתה עסוק יותר עכשיו, זאת תשובה לחלק א' של השואל, בלהגיב למקור הירי, וזה אומר הרמב״ם של הלכות מלכים, זה לא במקום תגובה על מקור הירי. צריך להגיב למקור הירי עד שהוא יושמד מכל צדדיו. ולא לדון בכלל אם הוא כזה או כזה. הרי לפי אמונתם יש שם עולם הבא, ולכל אחד יש שם הרבה נשים וגברים, אז יהיה להם הרבה זמן לדון אחר כך. מי היה שייך לזה, מי היה שייך לזה. קודם כל לשתק הכל. ויהיה להם מקום לדון. לשיטתם, זה ודאי, אבל עצם העיסוק הטבעי בהחזרת הירי החיובית והחיונית שצריכה להיות, אתה מאבד את העיסוק דווקא מתוך העיסוק הזה בדבר היותר חיוני והראשוני שלך, שהוא מדרכי התשובה. איפה אני? זה התנגשות בין שני ערכים. אמת, דיברנו בשבוע שעבר, אין דבר מוסרי יותר ממלחמה ברוע. אמת, וחייבים לעשות אותה. לחמת לוחמי, והרג חנית וסגור לי לקראת רודפיי. אין שאלה. אבל הערך הזה יכול ליצור בך מציאות שהמציאות המוסרית רוחנית שלך תהיה פגומה. מה שקורה למשל ליפתח הגלעדי בסוף הניצחון האדיר על בני עמון. אהה ביתי נדרתי, אומר המדרש תנחומה, והקדוש ברוך הוא אומר, ואני לא נתתי לביתך לצאת מדלתך אלא כדי שתהיה מלמד את כל הנודרים שבעולם, שילכו לשאול ולהתחרט ולתהות על מעשיהם. אבל כשאני לוחם ומשתק את כל הכוחות, לפעמים הכוח שלי נפגם. לכן, מי שמרגיש שהזעקה ברגע זה פחות חשובה מצו 8 שהוא לא קיבל, פשוט לא מבין את המלחמה. ההתרוממות המוסרית שאפשר להרים בזעקה, היא עוסקת בטיפול השורש. מפני שאנחנו מאמינים ושותפים מלאים במלחמה. מפני שמחצית מחברינו בישיבה עכשיו במלחמה עצמה, אז התפקיד שלנו בזעקה הופך להיות כפל כפליים ושבעתיים ושבעים ושבע. כי יש ברגע זה שני תפקידים בעם ישראל. לחסל את מקור האש ולתקן את מקור הבערה. כי אתה הרי לא מאמין שאת הרוע ממגרים על ידי ניגור איקס רעים. זה לא רציני. אתה לא באמת חושב כך. אתה לא מסתפק בזה. אתה רציני מדי מגדל לחשוב כך. הרי מה התסכול של מדינת ישראל היום יותר מכל דבר? בצדק. די, בוא ניפטר מ-X רעים, כי איך אפשר למגר רוע? ניפטר. ובאיזשהו מקום צודקים. כלומר, התפקיד המוסרי הרוחני הראשון שלנו עכשיו הוא להגיד, רבותיי, אנחנו לא באים רק עם הצעה מדינית איך לטפל במקור האש. ההפך, זה הדבר המשני. באנו לומר שבהחלט בעל מלחמות, גם הוא זורע צדקות, מצמיח ישועות, ומלחמה היא דבר נכון. אבל זה המסר הראשון שלנו. באנו לומר שמצווה לזעוק ולהריע, כדי שלא נעסוק רק בשיתוק מקור האש, אלא בהעלאת הכוחות שלנו לתקן עולם במלכות שדי. זה מה שייתן תקווה קצת לעיניים, לאחים ולאחיות שלנו. בעולם שמסביבנו. זאת האמונה, זאת התקווה. זה הולך יחד. זאת גם התשובה לשאלה השנייה שאמרנו. יכול השואל לשאול, עזוב, תן לילדים לשחק, תן להירגע. כשאני אומר לילדים, הכוונה היא לכולם, למבוגרים, למבוגרי המבוגרים. כולם צריכים להירגע קצת. נמשיך. על זה עונה הרמב״ם בשורות הבאות. ודבר זה מדרכי התשובה הוא שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו, ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורה להם ככתוב אבונותיכם היתו. וזהו שיגרום להם להסיר הצרה מעליהם. זה חלק נוסף ברמב״ם, צריך לדייק, הרמב״ם פה מופלא. חלק הראשון הרמב״ם ענה לשאלה הראשונה. מה עוזר לזעוק ולא רק להילחם? יודעים מה הוא אמר במשפט האחרון? אתה צודק. מתי אני אומר לאדם, תשמע, למה לעסוק בצרות? בוא נרגע. כשלעסוק בצרות לא עוזר לאף אחד. 100%, אתה צודק 100%. פסיכולוגית זה ממש נכון. אם העיסוק בצרות הוא סתם לשבת ולבכות, בטח, אז המצווה היא לשמח, בוא נחייך, וניקח את הילדים למונדיאל. אין ברירה, גם זה טוב. מה לעשות? ודאי, נשמח, נרגיע. אם התחליף הוא לשבת ולהתבחיין, ודאי. אבל אם אתה מבין שהזעקה שלך תשנה את המציאות, אז מה הדבר שיותר ירגיע אותך מלפעול לשינוי המציאות? אתם מבינים מה אני אומר? יש בכי, ויש שינוי מציאות. מתי אדם באמת זקוק להירגע? מתי אדם זקוק לאקמול? אין מה לעשות, נו, מה אתה יכול לעשות? הראש כואב, אין לך מה לעשות. עכשיו אתה חייב להירגע קצת, לשכך כאבים. אבל יש מה לעשות. רק האדם לא יודע שיש מה לעשות. הוא לא מאמין, הוא לא רואה, הוא לא שמע, הוא לא התעורר לזה. יש מה לעשות, בטח שיש. תגיד, אתה עומד במלחמה מול האויב, מולך. אתה גם אומר, בוא נלך לראות מונדיאל. או שברור לך עכשיו שאתה רוצה להילחם. למה ברור לך? כי אתה יודע שיש פעולה שאתה יכול לעשות. למה פה לא ברור לך? כי אתה לא מאמין שהזעקה יכולה לעשות. כי לא הבנת מה יכולה לעשות התורה שלי. כי לא הבנת מה יכולה לעשות התשובה שלי. כי לכן אני נראה כמו שאני נראה. מה, אתה לא צריך לנוע 5 דקות? בטח. ודאי. אבל לפעמים אתה הלך לטנק. אין ברירה. פעמים נחים עם נעליים על הרגליים. כי יש כוננות. ולפעמים אפשר בלי. זה לא לבכות כי אוי ואבוי אם תרגע. ומה קורה אם לא זועקים? זה ניתוח פשוט, זה רמב״ם מדהים, הרמב״ם הזה. מה קורה אם לא זועקים? ולא טיפלנו בשתי הבעיות הפסיכולוגיות שאמרנו עכשיו. לא בלמה לזעוק אני רוצה להילחם. וענינו את התשובה הבסיסית. המלחמה משתקת מקור אש, אבל הזעקה נוגעת בנקודה הפנימית. ולא למה לזעוק אני רוצה לנוח. אדם לא רוצה לנוח אם הוא יודע שהוא יכול לפעול. אדם רוצה לנוח כשהוא יודע שאין סיכוי. כשהוא יודע שהוא יכול לפעול, הוא לא רוצה לנוח. הוא לא רוצה לנוח. אין לו שנייה אחת שהוא רוצה לנוח. אמא חושבת שהיא יכולה להציל את הילד שלה. היא לא יכולה. היא רק רוצה להיות ליד המיטה שלו בבית חולים. היא לא הולכת לישון. אומרים לה, אל תעמדי, היא לא זזה משם. מה אתה יכולה לעשות? היא מאמינה שהיא יכולה לעשות. היא יודעת שבחיוך אחד שלה, שבנגיעה אחת, שבליטוף אחד יכול לקרות משהו. היא יודעת. היא צודקת. לפעמים דברים שברפואה שלמה אנחנו לא יכולים לעשות בחיבוק, אני יכול לעשות. היא צודקת 100%. היא לא תשאל אותך את השאלה, אולי נלך לראות מונדיאל. אבל הילדים בבית רוצים לדעת מה קורה, ואני רואה שאין להם עכשיו כוח לכלום, וזה רק מכניס אותם לדיכאון. נכון, איתם אני אשחק. זה איזון. אז מה אני צריך לעשות? כשיש צרה שהראה לציבור, לזעוק. א', כי לזעקה יש השפעה סגולית רוחנית יותר עמוקה מהמלחמה, ודווקא מפני המלחמה צריך לטפל בזעקה. זה אגב נכון לגבי כל צרה. אני הולך עכשיו, קרתה צרה רפואית לא עלינו, ואני הולך לטפל בקטע הרפואי. אני הולך להילחם בגידול. חשוב מאוד. מי הבעיה? הבעיה היא רק הגידול? או שהבעיה היא איך אני מרומם את העולם למקום יותר טהור בעזרת השם? אז אני לא אטפל בזה? טיפש. ודאי שאתה צריך את שניהם. אז יש הלכות רפואה. ויש דרכי תשובה. אותו דבר, יש הלכות מלכים ומלחמותיהם. ויש לזעקה. אז למה לזעוק הבנו? אבל מה קורה אם לא? אבל אם לא יזעקו ולא יריעו, אלא יאמרו, תקשיבו טוב, דבר זה ממנהג העולם אירע לנו. אז במגפות, בצרות, אפשר להבין את המשפט הזה בקלות. במלחמה נראה שלא, לא? 20 שנה אני שומע, זה קסם לא רציני. צריך מגה קסם. שעוד לא היה מגה. זה מנהג העולם. עכשיו הסתבר לנו שחטיפה אחת זה חטיפה, ושלוש חטיפות זה מגה חטיפה. ולוואי. אתם יודעים מה קורה כשנכנסים לתפיסת מנהג העולם? אני אגיד לכם מה קורה. אבל אם לא יזעקו ולא יריעו, אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם הרע לנו, וצרה זו נקרוא מקרה. מה יש? קרה? תמיד קורה לו. ונקרוא מקרה יש כל מיני מילים. רק אל תגיד את המילה מלחמה. ברוך השם, זה מה שהשתנה היום. תגיד את המילה הזו, מילה רעה, אסור לדבר כך. תגיד, עצימות מתגברת, או, אני כבר לא זוכר את הפרטים, או התגברות מיני מתעצמת. עליית שפיץ, דרגתת עליית דרגה. תגיד, דרגת תביר, עוד משהו תגיד. העיקר שיהיה את נחת. מנהג העולם. אבל אם לא יזעקו ולא יריעו, אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם הרע לנו בצרה זו נקרוא נקראת, הרי זו דרך אכזריות וגורמת להם להידבק במעשיהם הרעים. כי אם זה מנהג העולם, אז הכל בסדר. אז מה עושה הקודש ברוך הוא? ותוסיף הצרה צרות אחרות. זה לא כל כך מסובך. אם אתה לא מטפל בפצע בזמן, אז יש עוד אחד. למה יש עוד אחד? אולי תשים לב בשני. עכשיו אם אתה לא מטפל בזמן, אז זה עוד פעם גדל בפי שתיים. עכשיו במקום עוד אחד יש ארבע. פתאום יש שמונה. ועכשיו זה כבר מגה פצעים. אז יש שלב שזה התגברות עצמתית. ואז איפה? עכשיו זה שהצרה הוסיפה צרות אחרות? זה לא כי מישהו רע, זה כי מישהו טוב. אתם יודעים מה זה נקרא לנהוג מנהג העולם? אני חוזר למה שאמרתי מקודם. מה, תמיד צריך לזעוק? לא צריך לתת בכל זאת קצת רגע נחת? צריך, 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 צריך. ובלבד שהרגע נחת לא הופך אותך למחור לרגע נחת הזה. אקמול זה טוב. מי שיגיד לכם שזה לא טוב לקחת שום דבר נגד כאבים, שייתן אלטרנטיבה, אבל זה בסדר, זה מרגיע את הראש הרגע. אבל התמכרות לאקמול זו דרך די בדוקה להתאבד. אם הרוגע הוא כדי לשים רווח בין עדר לעדר, ודאי, נכון, כך צריך. שימו לב לביטוי. ויאמרו דבר זה ממנהג העולם וצרה זו, הרמב״ם אין אצלו אות מיותרת. נקרא נקראת, אתם יודעים מה זה נקרא נקראת? הוא הופך במקרה העולם. נקרא נקראת, זה נקרא. גם זה במקרה, וגם זה במקרה, ועכשיו זה כבר סמים של מקרה. זה כבר התמכרות למקרה. זה כבר מקרה שאדם מכור להסבר המקרי. לכל דבר יש לו הסבר מקרי, לכל דבר יש לו הסבר טכני של הפעם, ובלבד ובלבד שלא לעסוק בקונספציה האישית שלו. אין דבר שיזיז אותו, כי גם זה מקרה. אל תכעסו עליי, אני מרגיש שאני חייב, זה לא הוגן, אבל אני חייב. לא אכפת לי, כי זה הוציא אותי, אני לא יודע ממה. אני אומר את זה על אחרים, אני אומר את זה על עצמי, כיוון זה מדרכי התשובה זה על עצמי. ראינו שני יהודים. לא היום, שני יומיים. שני יומיים, הביאו לי את זה היום. ראינו שני יהודים, שנה אחרי מה שנקרא התנתקות, על תוצאותיה. אחד הרמטכ"ל לשעבר בוגי יעלון, הוא אומר דברים נוראים. אמרנו מראש, הוא אומר, שזה הפוך מצבאי, שזו מניפולציה פוליטית, שזה סיפור תדמיתי, דברים קשים מאוד מאוד מאוד, ואני לא יודע איך הם לא עושים את הרעש. התראיין השני היה מי שהיה ראש לשכתו של אריק שרון. שיהיה בריא. 120 שנים טובות. באמת ובתמים. מי שהיה מנהל לשכתו, מראיינים אותו. אני מצטט. תראי זה ממש עכשיו. ההתנתקות השיגה את כל יעדיה באופן מקסימלי. ציטוט. מדינאי בכיר. והיום מאתמול. את כל יעדיה באופן מקסימלי. מעכשיו ברור לעולם שלישראל יש נחישות. זה כתוב. מה לעשות? מעכשיו ברור לעולם שישראל לא תיכנע לטרור, היא תכתיב את דרכי הפעולה. נכון? שאלה, וקסאמים בסדרות? תשובה, קסאמים זה דבר נורא, אבל זו בעיה מקומית וחולפת. אתם מבינים מה זה? בצרה זו נקרו נקראת. אתם מבינים מה זה שליהודי יש קונספציה? אני מביא את הסיפור בשביל עצמי. כמה פעמים אני אומר את זה עם עצמי שצריך לעשות תשובה? יש לי טריליון הסברים שבעצם הכל בסדר. ואני בקונספציה הזאת. תשובה זה לא לקבל את מקרו מקרה. מבינים למה צריך לזעוק? כדי לשאול את עצמך, אולי לא אתה מנהיג את העולם לפי הקונספציה שלך? אולי כן משהו זז? מילימטר? אולי, אתה ודאי גאון, אבל אולי בכל זאת משהו לבדוק? אולי קצת ענבה? לא הרבה. ספרתי לכם פעם. בברום שליטה היה מספר הרבה פעמים את אותו סיפור על שני היהודים שהתווכחו. היה אומר לנו שזה כלל גדול בלימוד. שני יהודים שהתווכחו עם מה שהם רואים מרחוק, שסיפרתי את זה ביום העצמאות או ביום ירושלים, עם מה שהם רואים מרחוק זה אבן או שזאת חתול. נו, שני יהודים מתווכחים. כששני יהודים מתווכחים זה לא נגמר בוויכוח. זה הגיע לטונים גבוהים, ואחד אמר שאם אתה אומר שזה חתול, אתה אפיקוירס. השני הוכיח שאם אתה אומר שאתה אבן, זה אתה קויפר, וזה לשיטה הזאת, וזהו, ואז התחילו מכות, וזהו, כבר לדעת כולם, ומי שברך, וההורים, והסבא, כולם. בסוף החליטו, וזה פסוק טוב, כמו תמיד. יהודים הרי לא רבים, זה כאילו נזרוק אבן ונבדוק, נכון? אם זה קופץ ועושה מיהו ורץ, סימן שזה חתול, סברה, לא? ואם זה עושה פלוק, סימן שזה אבן, פילה פלוי. וזרקו, אגב, אפשרות שלישית שלא נפגע אין, כי זה יהודי. וזרקו אבן, וזה רץ, וואה, וזה עשה מיהו, כמו שמששת ימי בראשית לא שם. אז תפס היהודי שאמר שזה אבן את הידיים ואת המצח ואמר, וואי, וואי, וואי. אם לא הייתי רואה בעיניים שלי, בחיים לא הייתי מאמין שאבן יכולה לעשות מיהו. אמר רב אברום, אם אתה עקשן זה לא יעזור, אני אהפוך את הסוגיה, אתה תמשיך את אותו דבר, רק תגיד שזה היה אבן. מה אני יכול לעשות לך? בספרה גדולה, כל היעדים הושגו באופן מוחלט. יש פרטים בעייתיים, זה רק מוכיח שצריך לחזק את זה. אורי צבי כתב פעם, אין זאת אלא שאפשר ואפשר לשנות את גאון הירדן, אך אי אפשר לשכנע מוחו של יהודי מתחכם. צריך לזעוק כדי להפסיק את השחצנות הפנימית. צריך לזעוק, נאמר חריף, כדי שהמלחמה וניצחונה בעזרת השם לא ישיגו את התוצאות ההפוכות. כי אפשר לנצח ולצאת פחות מוסר. צריך לזעוק כדי לא להגיד קרוב נקראת במנהג העולם. וכיוון שאנחנו באווירה כל כך קשה, אני הבאתי את הדוגמה הזאת. אבל יש לי משל עצמי כל כך הרבה דוגמאות. אלא שאשרי נשוי פשע כסוי חטא. אני יודע כמה שהדוגמאות האלה קיימות. וזה צריך לזעוק ולהריע. ורק סיום הדברים ברמב״ם. הוא שכתוב בתורה, והלכתם עימי בקרי. אם אתם תגידו שהכל מקרה לפי הרמב״ם, והלכתי עמכם בחמת קרי, אתם תגידו שפצע אחד זה סתם? אז אני כדי לעשות לכם טובה חייב לארגן שניים, כדי שתלכו לרופא. הרי אתם לא תלכו לרופא כי תגידו שזה מנהג העולם, אז אני אעשה מגה ואז תלכו. חשבתם פעם אגב על שתי מילים כל כך שונות וכל כך קרובות בעברית? מה זה מעקה? מה זה מעקה? מעקה זה גבול, נכון? גדר. למה שמים מעקה? כדי שאני לא אפול, נכון? אז המעקה בא להגן עליי כדי שאני לא אפול. אמת? אם אני אפול, זה יהיה עצוב, זה יהיה כואב. אז בא מעקה כדי שלא יהיה כואב, נכון? מעניין מאוד. ומה זה מועקה? הפוך, נכון? שכואב. אם נפלת, זה מועקה. נכון? לא. מועקה זה מעקה. אם לא יכאב לך בבטן, איך תפסיק לאכול זבל? כמה פעמים אמא אמרה לך לא לאכול כך? או סבתא? אז אם לא הייתה מועקה, הרי אתה יודע שהיית ממשיך לאכול. אז יש מעקה יותר טוב מהמועקה. זה יסוד חשוב, חשוב, חשוב. בעל מלחמות, זורע צדקות. אבל אם לא יזעקו, אני מסיים את ההלכה בג' ובעומד, ולא יריעו אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם, הראה לנו בצרה זו נקרו נקרה. הרי זו איזה ביטוי נורא ברמב״ם, דרך אכזריות. זה נראה לכם לא נכון, איזה משפט זה דרך אכזריות? מה, לא מתפללים, זה דרך אכזריות? הם לא מבינים שצריך לזעוק. כן. אם אמא אומרת על הפצע השני, עזוב, מנהג העולם, אתה תגיד שזה דרך אכזריות או לא? והיא אומרת, למה להכיב לו הרופא יתן לו זריקה וזיחה? אתה תגיד שזה דרך אכזריות. אז למה פה אתה לא אומר שזה דרך אכזריות? כי פצע אתה מבין שכואב. בתשובה אני לא מבין מה זה. אז אם לא יזעקו, הרי זו דרך אכזריות. וגורמת להם להידבק במעשיהם הרעים. הצלחה מוחלטת. ותוסיף הצרה צרות אחרות. ושכתוב בתורה, והלכתם עמי בקרי, והלכתי עמכם בחמת קרי. כלומר, כשאביא עליכם צרה, כדי שתשובו, אתם מבינים מה זה והלכתם ממי וקרי? אני הבאתי עליכם צרה, למה? כדי שתשובו. למה הבאתי עליכם צרה? כדי שתשובו. אם תאמרו שהוא קרי, אוסיף לכם חמת אותו קרי. כדי שתשובו, הלאה, הסיבה היא כדי... הרי למה הבאתי את הצרה הראשונה כדי שתשובו? לכן אני חייב להביא את הצרה הכפולה. כי עוד לא שבתי. ליסוד כל כך פשוט, כל כך גדול, כל כך קשה. לא אוהבי צרות אנחנו. לא ססי אלי קרב. הכל הכל הפוך. אבל כן. אנחנו מבינים שהשם הוא בעל מלחמות בדיוק מאותו החסד. שהוא מצניח ישועות ובורא רפואות. כן. ולא עביד קודש הבריחו דינה בלא דינה. ולא עושה הקודש ברוך הוא הכל אלא כדי שנתעורר ונזעק. ולא רק נשתק מקורות אש מבחוץ. אלא קודם כל נשתק ונרומם את מקורות הבערה מבפנים. הדברים שדיברנו בהם בענייני י"ז בתמוז, וידיעתו של האדם את זה שאם לא נבנה בימיו, חרב בימיו והוא החריבו, נכונים היו בכל י"ז בתמוז. הם נכונים כבר 2000 שנה בי"ז בתמוז. ואל נתבלבל. אם זכינו להיות בי"ז בתמוז, ב-39, י"ז בתמוזים האחרונים, קרובים יותר לבית המקדש, זה לא אומר שההלכה הזו מפסיקה להיות רלוונטית. זה אומר שהיא עוד יותר רלוונטית. כי כל כך קירב אותנו הקודש ברוך הוא לבית המקדש. נו. זה אולי עוד יותר? וכמו שהדברים שאמרנו על י"ז בתמוז נכונים היו לכל י"ז בתמוז ב-2000 השנים האחרונות, הדברים שקראנו בהלכות העניות, הלכות א', ב' וג', על כל צרה שתבוא על הציבור, נכונים בכל צרה שבה. הלכת כמה וכמה וכמה במלחמה בארצכם. שבאים הדברים ביחד. ובליל י"ז בתמוז נפתחת המלחמה הגדולה הזו. כמה אנחנו צריכים לזעוק כדי שכבר ייבקעו החומות. לא על ידי בבלים ורומאים רשעי דם, כאלה שאנחנו לא יודע איך להגיד, חיים בסביבותם אלא על ידינו. יוזיים בתמוז נשתברו הלוחות כדי שנשוב ונכתוב אותה מחדש. יוזיים בתמוז בוטל התמיד כדי שנשוב ונקריב אותו. בימים הללו ברמב״ם להלכה עתידים להפוך לססון ולשמחה. ואחרי כל מה שאמרנו, אני חושב שכל כך מובן למה. כי אם אני מבין שהצרה שהראה בי"ז בתמוז היא עצמה חסד, המשכו של החסד הוא התשובה שנדע לעשות מתוך הצרה הזאת בי"ז בתמוז. זאת המהפכה שהרמב"ם עשה. אם אני תופס את הגנות, אז שאני אהפוך את הגנות לשבח, אני בעצם ממשיך את השלב הבא. ברגעים הקשים האלה, שכולנו באמת צריכים להיות כאיש אחד, בלב אחד, מתוך ועל אף כל החילוקים והדיונים, הרגעים האלה, זאת הנקודה שאותה ביקשתי להדגיש היום יותר מהכל. התפקיד שלנו כאן בבית המדרש, בימי בין המצרים האלה שהם גם סוף זמן ויש בהם את החולשות שלהם ויש בהם את הרפיון שלהם ואת הזירה הנלוות להם באופן טבעי, מצוות עשה שמוטלת עלינו לזעוק ולהריע היא מה שייתן בנו את הכוחות ומאיתנו את הכוחות. זה קשה יותר מנתינת הכוחות במקומות שאתה רואה בפירוש את הפירות. כשתפקידך הוא לראות מול אויב, זה מסירות נפש אדירה. אבל בעבוד רשעים אתה רואה. אבל כשתפקידך הוא לרומם תחושה שלמה שלך, של חברך, של כולנו ביחד, ובעיקר, בעיקר, בעיקר מתוכנו, של כולנו, 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 של כל אחינו בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, כך הרבה זמן כשאמרנו אחינו בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה לא חשבנו שנדבר על אחינו פה, כאן, שניים ביום. דברנו על רוסיה, דברנו על גלויות, כך חשבנו עד לפני שבועיים שלושה כשאמרנו את המשפט, שם היינו. בשניות האלה וברגעים האלה ובימי בין המצרים האלה, הגלויות הצבאיות האלה לא הולכות להיות של רגע, לא של זמן קצר. הפעילות שלנו עכשיו היא הפעילות הזאת, היא קדושה קודש הקודשים. דברי תורה צריכים חיזוק. נאמר תמיד, נאמר על אחת כמה וכמה. דברי תורה בשעות ובימים האלה. תן הקדוש ברוך הוא ונזכה לראות כבר במהרה את השבויים, החטופים, שבים אלינו לשלום. תן הקדוש ברוך הוא לב ושכל טוב וכל מי שנמצאים עכשיו בניווט, ניתן לכל מי שעושה את זה את כל הכוחות ואת כל מלוא הגיבוי והכוח בניווט הנורא והיום וקשה ואדיר הזה של עם ישראל ומדינת ישראל. יוציא הקדוש ברוך הוא וישיב לשלום את כל חיילינו בריאים ושלמים במהרה, ונתתי שלום בארץ ושמחת עולם ליושביה.